הקודמת בעצם סיימתי, אני מדבר על חופש וחירות, מזכירה, הגדרתי חופש כהיעדר מגבלות, חירות זה פעולה אוטונומית בתוך המגבלות, אמרתי שחירות זה ערך וחופש זה נכס, אינטרס או נכס, כן? ופגיעה בחופש היא בעייתית מבחינה מוסרית, כמו לגזול כסף, לקחת נכס של מישהו זה דבר בעייתי, פגיעה בחירות בעצם לא באמת ניתן לעשות, כי אתה יכול לכל היותר להוסיף עוד מגבלות, אבל אין לך דרך לטפל בשאלה מה האדם עושה בתוך המגבלות, זה תלוי רק בו. אחר כך דיברתי על, חזרתי לאיהל, עבד השם הוא לבדו חופשי, ובפעם הקודמת בסוף דיברתי על המאמר של עמוס עוז, העגלה המלאה והעגלה הריקה, וניסיתי לבחון את הטענות שלו, שהוא אומר שבעצם היהדות איכשהו מתאבנת עם השנים, כיוון שיש איזשהו חדר שנוצר במעמד הר סיני, החלל היהודי, והוא מתחיל להתמלא ברעיתים, ובאיזשהו שלב אנחנו לא מוציאים שום רעית, ובאיזשהו שלב אנחנו בעצם נשארים כפויים לגמרי, אין איך לזוז בתוך החדר. זה בעצם מקפיא אותנו ואין דרך לטפל בעניין. הסברתי שככל שיש יותר מגבלות, זה מוריד את החופש, אבל לא את החירות, ובמידה מסוימת זה אפילו מגדיל את החירות. הזכרתי את החישוב הזה, כן? כמה צורות יש לסדר כיסאות בתוך חדר, ככל שיש יותר כיסאות, יש יותר אפשרויות לסדר. אז חצי החדר, כן? יש יותר אפשרויות לסדר. חדר ריק אפשר לסדר רק בצורה אחת. פשוט להשאיר אותו ריק. אין דרך אחרת לסדר אותו. ואני אומר יותר מזה, לא אמרתי, אבל זה מכלל דבריי, זה אפשר היה להבין. ראיתי, גם אם החדר הוא ריק ואין כללים, זאת אומרת, כללים הכוונה, מספר הרעיתים שיש בחדר, האילוצים שבתוכם אני פועל, אז כמובן אני יכול להכניס לתוך החדר רעיתים ולהוציא אותם ולסדר כך ולסדר אחרת, אבל ברגע שאין כללים, אין משמעות לכל מה שאני עושה. זה שוויץ. דיברתי על הניסוי של ליבט וניסיתי להראות שבמקום שבו אין כללים, אז הפעולות מאבדות את משמעותם, כי המשמעות תמיד נמדדת לאור הכללים. אתה מתאים לכללים או לא מתאים לכללים. כאשר אין כללים, אז זה מה שראינו בניסוי ליבט, כשאתה פועל בלא כללים, בעצם אתה בכלל לא מחליט בעצמך, אתה פשוט עושה הגרלה. לפחות דה פקטו זאת הגרלה, כי כנשיא שווייק, לפי מה אני בוחר אם הנשיא יהיה זה או יהיה זה, כשאין שום מחיר לאף אחת מהבחירות. אז כאילו אני עושה פה פעולה של בחירה, אני לא מטיל מטבע, אבל האמת היא שאני סתם מטיל מטבע. זו צורה אחרת להטיל מטבע. כי אם לא תלוי בזה שום דבר, אז בעצם אני רק מחליט באופן שרירותי מי יהיה נשיא שוויץ, ובאופן כללי, נגיד, מי שמחליט בעצמו על הכללים, זה נקרא פעולה בלי כללים. זאת אומרת, אין לזה שום משמעות, זה עדיין חסר משמעות. אז זה מה שפחות או יותר ראינו עד כאן. אני רוצה היום, אני מקווה שהיום אני מסיים את הנושא הזה, אני רוצה להעיר בעצם כמה הערות. הערות קצת ארוכות, אבל עדיין כמה הערות להשלים את הנושא הזה. הערה ראשונה זה לסב את תשומת הלב לזה שבעצם את כל המהלך הזה אפשר לעשות לא רק בתחום האתי אלא גם בתחום האסתטי או האומנותי. אסתטיקה ואומנות זה לא אותו דבר, אנשים יסתכלו אותי באבנים, אבל בתחום האומנותי. מה הכוונה? יש איזה תעלומה שהטרידה אותי ככה לפני זמן, הטרידה אותי למה בתחומים השונים של האומנות מגדירים כללי ז'אנר. דיברנו על זה? אני לא זוכר. אוקיי, אז בעצם בהקשר האומנותי הטענה שבכל סוג של יצירה יש איזה שם כללי ז'אנר. עכשיו תמיד יש אנשים חושבים שאפשר לשבור אותם, אבל אי אפשר, זאת אומרת זה לא יעזור שום דבר, אפשר לחיות באשליה. אבל השאלה היא באמת למה צריך את כללי הז'אנר, אז אם דיברתי על זה, אז אני רק אומר את זה בקצרה. בעצם הטענה היא שכללי הז'אנר זאת המסגרת שבתוכה מתנהלת היצירה האומנותית והשיפוט של היצירה. זאת אומרת, אם אין כללים, אז בעצם היצירה מאבדת את משמעותה, אין דרך לשפוט אותה, ואין לזה בעצם שום משמעות. אתה צריך להיות יצירתי כאשר אתה אמור להיכנע לכללים, ובתוכם למצוא איזשהו נתיב מיוחד. זה נקרא שאתה יצירתי. אבל במקום שבו אין, אז מה נקרא יצירתי? אתה תמה שמה שאתה רוצה.
מה זה מודרן ארט?
מה?
מה זה מודרן ארט?
אז מודרן ארט זה אחת האשליות הגדולות של אנשים שחושבים, או כן, זה חלק מהפוסט-מודרניות, זה האשליה של אנשים שחושבים שאפשר לזרוק את כללי הז'אנר. עכשיו, מי שבאמת זורק את כללי הז'אנר לא יוצר אומנות. בהנחה שאני מאמין להם, אני בספק לגבי זה, שהם באמת רואים משמעות ביצירות המוזרות האלה, אני בספק גדול אגב, אבל בהנחה שכן, זה אומר בהגדרה שיש שם כללי ז'אנר. כי אם לא היו, אז באיזה, איך אתה שופט אם יצירה היא יפה, לא יפה, איך הוא עשה את זה אחרת מכל האחרים, עד כמה הוא מקורי, אתה תמיד צריך להניח משהו ברקע ולהגיד איך הוא הסתדר עם האילוצים האלה, זאת אומרת, איך הוא עשה את זה אחרת ממה שאנשים היו עושים, למה הוא יצירתי? נכון, אחרת אין לזה שום משמעות. עכשיו עוד פעם, אני לא מבין כלום. בעניין הזה אני לא בטוח, כמו שאמרתי קודם, שיש מה להבין. אני יותר חושב שאין מה להבין. יש ספר נהדר של קישון, דרך אגב, אם אתם מכירים את זה, הוא יצא אחרי מותו. זה כמו רבי עקיבא איגר, שאומרים שהוא יושב מתחת הספרייה הלאומית ומוציא עוד ספרים עדיין. הוא מוציא כתבי יד כאלה. גם אתם קישון זה ככה. אני לא יודע, אני חושב שקישון כתב הרבה יותר ספרים מרבי עקיבא איגר. אבל יש לו ספר נהדר על אומנות מודרנית, הוא הרי סנה אומנות מודרנית, ויש לו ספר נהדר על חוסר המשמעות של העניין, הוא מביא שם אמירות מבוכחות של כל מיני אומנים ומבקרים, וצוחק עליהם בצורה מאוד משעשעת. טוב, אבל אני לא יודע, אולי אני טועה, אולי אני לא מבין, ובאמת יש שם משהו, אני לא בטוח. זאת אומרת, יכול להיות שיש שם משהו שאני לא מבין אותו, אבל אני רק אומר, גם אם יש בזה משהו, אז בהגדרה יש שם כללי ז'אנר. כיוון שאני לא יודע מה הם, אז אני לא יודע להבין את זה, אבל אם יש, אז יש כללי ז'אנר. זאת אומרת, מי שחי באשליה שהוא יכול לייצר אומנות בלי כללי ז'אנר זה שטויות, אין דבר כזה. אלא לכל הדעה שהם כללי ז'אנר אבסטרקטיים, שאתה לא בעצם הגדרת אותם בשום מקום, הם פחות, הם יותר לוז, כן, הם פחות, פחות קשיחים. ועדיין, בתוך זה, אתה צריך להבחין מי עשה את זה כך, מי עשה את זה אחרת, מה ההבדל בין אומן כזה לאומן כזה. אחרי אתה סתם משפריץ צבעים על הנייר, כמו שזה נראה לי בדרך כלל. זה לא, אני אומר, זו דעתי, אבל אני אומר, אני עם הארץ, אולי אני לא מבין. אני אומר, ממה נפשך? אם אני צודק, אז זה ודאי שטויות, ואם אני לא צודק, אז זה אומר שיש שם כללי ז'אנר שאני פשוט לא יודע אותם. אבל אין דבר כזה אומנות בכללי ז'אנר, זאת אשליה פוסט-מודרנית. כן.
עוד פעם, אני ככה לא מבין, אבל תמיד יש איזה גאון או משהו שהוא ממציא משהו מחוץ לכללים, או עושים ממציא כללים חדשים או משהו.
כן.
אבל כמו שאמרת... בעיקר באמנות, האמנות של היום זה לא מה שהיה לפני 100 שנה, פיקאסו או משהו...
זה אני מסכים לגמרי. פיקאסו זה ממש לא לדעתי שייך לאמנות המופשטת שאני מדבר עליה. זה נקרא אבסטרקט, אבל זה לא אבסטרקט, יש שם פיגורטיבי. פיקאסו בכלל לדעתי לא שייך לקטגוריה הזאת, הוא נהדר בעיניי. אבל אני רוצה לדבר באמת על מה שאתה אמרת על המצאת הכללים. כי אמרתי קודם, מי שממציא לעצמו את הכללים, זה לא נקרא שהוא פועל בתוך כללים. אבל עובדה שכללים משתנים. זאת אומרת, אנשים כן מייצרים מערכות, גם אם אני צודק שיש פה איזה שהם כללים, אבל זה מערכת כללים אחרת. הטענה שלי זה שהאנשים לא ממציאים מערכות כללים, אלא חושפים. חושפים אותם. זאת אומרת, נגיד שמישהו היה ממציא מערכת של כללים ופועל בתוכה. עכשיו, זה סובייקטיבי לגמרי. מבחינתו, כן, הוא המציא את זה מהעולם שלו, מהתרבות שלו, מהנטיות שלו, לא משנה מה. איך אני אפרש את היצירה הזאת? מה היא תאמר לי? כלום. ואת, אם מישהו מצליח לייצר מערכת חדשה של כללים, שהקהילה של היוצרים והצרכנים של האומנות פועלת בתוכה, זה בעצם אומר שהוא לא יצר את מערכת הכללים, הוא חשף אותה. יש איזושהי מערכת כללים שהוא גילה שגם אנחנו מוצאים אותה בתוכנו, ורק בגלל זה אנחנו מוכנים להיכנס לתוך המשחק הזה ולהגיד לו עשית את זה טוב, עשית את זה פחות טוב, כי אנחנו מבינים על מה הוא מדבר. דיברתי באיזשהו שלב, אני לא צריך לתת לו באיזה הקשר, על הטיעון של following the rule של ויטגנשטיין, ואמרתי שבעצם גם כללים שנראים לנו כללים פורמליים, אם אנחנו לא מבינים אותם לא נוכל לפעול על פיהם. זאת אומרת, כל כלל כזה בעצם כבר תמון בנו, אחרת לא היינו יכולים באמת לעקוב אחרי הכלל, כן? To follow the rule. הבאתי שם כמה דוגמאות, לא זוכר אם אתם זוכרים, 1, 2, 3, 4, 5, מה המספר הבא? פסיכומטרי, כן, מה המספר הבא?
6.
6, נכון?
3, 6.
כן, אבל האמת שאני יכול להצדיק באותה מידה שזה מינוס 17 ושליש. אין לי שום בעיה. אני יכול להראות לכם את הכלל שב-n שווה 1 ייתן 1, ב-n שווה 2 ייתן 2, 3, 4, 5, מינוס 17 ושליש. זה כלל שאני יכול לכתוב אותו ולהצדיק את, את התשובה הזאת. אז עכשיו כשאתה מעביר למישהו מידע או מלמד אותו מתמטיקה נגיד, ואתה מספר לו את הכללים, איך בדיוק זה עובד, אז אתה מלמד אותו לספור. אז הוא סופר 1, 2, 3 עד 10, אחרי זה אומר לו 20, 30, 100, 1,000, 10,000. באיזשהו שלב אתה עוצר, נכון? לא, לא מגיעים עד אינסוף בכיתה. אם יש דבר כזה בכלל. אז באיזשהו שלב אתה עוצר, ואתה אומר לו וכולי. נכון? ותמשיך ככה. עכשיו, אוקיי, הגעתי, נגיד שהגענו בכיתה עד 10,000. אתה אומר, אוקיי, עכשיו בוא נראה אותך, אתה תלמיד, בוא נראה אותך סופר הלאה. אז הוא אומר, מינוס 17 ושליש, אחרי 10,000. לא הבנתי. 1, 2, 3 וכולי, 10, 20, 100, 1,000, 10,000, 10,000 ו-1, 2, אומר התלמיד, הבנתי. עכשיו, 10,000, 12,000, 100,000, מיליון. אוקיי, עכשיו, תגיד, מינוס 17 ושליש. עכשיו, למעשה, הוא צודק. זאת אומרת, הוא יכול להראות לי שהמספר הבא הוא מינוס 17 ושליש. אני יכול להראות לכם נוסחה שנותנת 1, 2, 3, 4 עד מיליון, והבא בתור יהיה מינוס 17 ושליש. ב-n שווה מיליון ואחד, זה ייתן מינוס 17 ושליש. אין שום בעיה לייצר נוסחה כזאת, זה באופן עקרוני. זה קצת מסובך לכתוב מיליון משוואות, אבל באופן עקרוני אין בעיה ליצור נוסחה כזאת. אלא מה? למה כולכם עונים אותו דבר? גם אני הייתי עונה כמובן אותו דבר. למה? כי פשוט אנחנו בנויים באופן כזה שהכלל המוסכם במתמטיקה כבר נמצא בנו. לא למדנו את זה מהמורה. המורה היה לנו לגלות את זה בתוכנו, כי אם זה לא היה בתוכנו, אנחנו כולנו היינו אומרים לו, אחד היה אומר מינוס 17 ושליש, היה אומר לו, אחד היה אומר לו 10, השלישי היה אומר לו פאי. כל אחד לפי הראש המשוגע שלו. למה אנחנו כולנו אומרים 6, או מיליון ואחד אחרי המיליון? כי אנחנו כבר בנויים באופן כזה, שבתוכנו בעצם יש כבר את צורת החשיבה הזאת, את צורת הספירה הזאת. ולכן כשהמורה מלמד אותנו את זה, אנחנו מבינים. אבל אם המורה היה ממציא את זה, אז לא היינו צריכים להבין, הוא היה מסביר לנו עד מיליון, היינו אומרים לו אחרי זה מינוס 17 ושליש. זאת אומרת, איך אני צריך להבין את ההיגיון שעומד מאחורי זה, כדי להבין איך אני ממשיך את הדוגמאות שהוא נתן לי.
זה גנטי?
מה?
גנטי?
כן, גנטי, תרבותי, שילוב
שעובד
פה.
כן
לומדים
את זה.
מה? לא, אבל זה נוצר אצל כולנו, בסוף הכל גנטי. כי גם התרבות בסופו של דבר זה אימפקט של הסביבה על המצע הגנטי שיש בתוכנו. אז בסופו של דבר, הטענה היא שזה נמצא בכולנו. מה בדיוק המקור הזה שלא לפסיכולוגים, או לביולוגים?
אני חושב שזה כאילו, נותנים דוגמה של נוטון. עכשיו כל אחד יודע את כל החוקים או משהו של נוטון. בזמנו, זה היה נגד אריסטו, זה היה משהו חידוש.
אוקיי, אבל אחרי שאני, אבל זה מה שאני אומר, אחרי
משהו, אני שולח אם זה הולך ישר או... צריכים לעצור אותו או משהו.
לא, אבל אני אומר, אבל אחרי שניוטון גילה את החוקים האלה, כולנו מבינים שהוא צודק. הוא לא המציא חוקים. לא בגלל החינוך, בגלל שזה חלק מהאמת. לא בגלל שזה חלק מהחינוך, כי זאת האמת. כולנו רואים שזה ככה. אלא מה? אתה צריך להיות גאון כדי לנסח את זה. זה בדיוק, זה דווקא דוגמה טובה. בגלל שניוטון לא המציא את החוקים האלה. ניוטון גילה אותם. וזה מה שאני אומר, זה נכון גם באומנות, לא רק במדע. גם באומנות זה ככה, זאת אומרת, אגב, גם בלימוד. רב חיים ימציא איזושהי שיטה, פחות, לא משנה, אבל כן, יצר איזושהי שיטה, רב חיים מבריסק, יצר איזושהי שיטה חדשה, בלימוד. למה זה תפס? למה בישיבות איכשהו פתאום כולם התחילו ללמוד כמו שהוא יצר? כי, לא רק זה עובד, כי אנחנו מוצאים בתוכנו את ההיגיון הזה, הוא קלה למשהו שכבר נמצא בנו. רק הוא היה מספיק מוכשר כדי לנסח את זה, להמשיג את זה. אז לכן, אני חושב שהרב חיים לא ימציא את צורת הלימוד והחשיבה הזאת. הוא גילה אותה. ואני טוען שגם באומנות זה ככה. אם אומנות מסוימת משתלטת, נהיה דומיננטית, מדברת לאנשים, גם אם היא חדשה, זה אומר שמי שיצר אותה, או הקבוצה שיצרה אותה, בעצם לא ימציא אותה, אלא חשף אותה. זאת אומרת, היה פה משהו שהוא בעצם הצליח לשים עליו את האצבע, ואחרי שהוא ניסח את זה, הוא ימשיג את זה והגדיר את זה, פתאום כולנו מבינים שיש פה משהו משמעותי. זה מתחיל לדבר אלינו. כי אחרת, יש 100,000 אנשים שכל אחד ממציא משהו אחר, ואף אחד מהם לא מדבר אליי בשום צורה. אף אחד מהם לא היה מצליח לייצר דיסציפלינה או ז'אנר, כן, אומנותי.
לכן אני חדש מהדור.
מה?
לכן אני חדש
חדש אסור מן התורה. כן. חדש מהותי באמת פשוט לא, לא, לא יכול להיות. זה תמיד צריך להיות משהו שנמצא איכשהו בתוכנו.
מה ההגדרה של המצאה?
מה?
מה ההגדרה של המצאה?
תלוי באיזה הקשר. יש לפעמים המצאה, אתם יודעים, אני מתלבט אפילו, אני מתלבט אפילו לגבי משחק. יש מישהו שהמציא את השחמט. נכון? עכשיו זה ממש לא נראה כמו לגלות, נכון? זה נראה כמו להמציא. אתה ממציא משחק כזה, נראה אחר, אני טוען שזה גילוי. אני טוען שזה גילוי. העובדה שהרבה מאוד אנשים פתאום נתפסים לזה, זה אומר לא החוקים, מערכת החוקים הספציפית הזאת, אבל זה אומר שהוא קלה לאיזושהי תבנית מחשבה או איזושהי צורת חשיבה שלנו שנמצאת בתוכנו, כבר הייתה בתוכנו קודם. והוא הצליח עם הכישרון שלו לשים את האצבע, להמשיג את זה ולהגדיל את המשחק.
או שזה כמו טלפון סלולרי, שזה מאוד נוח ולכן זה נתפס.
לא משנה, את הנוחיות
גם יכול להיות.
את הנוחיות גם היא חלק מהעניין. למה זה נוח? בגלל שיש בתוכנו איזשהו מבנה שכבר נמצא בנו, שבגללו הדבר הזה הוא נוח.
אתה מבין? למה לא כולם מתחבים את זה?
מה? אין
משהו ש...
אתה לא חייב להיות אוניברסלי לגמרי, אבל עובדה שזה לקהילה מספיק רחבה אומרת שיש משהו כזה. לא כולם מתחברים לזה, או כי לא אצל כולם זה באמת קיים אלא רק אצל חלק, או בגלל שיש יותר מוכשרים ויש פחות, אתה יודע, בהרבה תחומים. גם מתמטיקה לא כולם מתחברים לזה, זה אומר שהמתמטיקה לא נכונה או לא נמצאת בנו, היא נמצאת בנו. יש אנשים שיותר מוכשרים לזה ויש אנשים שפחות, גם בשחמט זה אותו דבר. אבל עדיין יש פה משהו שהוא לא המצאה, הוא גילוי. כאן אני אפלטוניסט גם במתמטיקה, ואני טוען שאת המתמטיקה מגלים, לא ממציאים. הטענה היא ש... ואותו דבר אני טוען לגבי האומנות. כשמייצרים סט אחר של כללים, אפילו בעולם הפוסט-מודרני, שאני אומר שגם שם יש כללים, בהנחה שיש שם איזושהי משמעות, אז זה אומר שגם שם כנראה מישהו גילה משהו, אני לא מוצא את זה בתוכי, או אני לא מספיק מוכשר לזה, או אני לא יודע בדיוק מה, כמו בשחמט, מה שדיברנו קודם. אבל עדיין ברור שיש פה איזושהי מערכת כללים שהוא גילה, וזה נמצא איכשהו בקהילה רחבה, ולכן הם מצליחים, לכן זה נקלט, לכן זה נתפס.
שזה
עניין
של תלמיד
תלמיד. התרייג מצוות זה גילוי האמת, או זה חידוש?
תרי"ג המצוות לא גילה אף אחד, זה הקדוש ברוך הוא נתן.
אם זה...
אתה אומר, אם הוא יכול היה לתת מערכת אחרת של מצוות, כאילו, שזה שרירותי רק כי הוא החליט. תראה, זאת השאלה של טעמי המצוות. אני נותן לדעת הרמב״ם שהרמב״ם אומר שלא. זאת אומרת, שנגיד, בהינתן העולם שלנו, אז זו אמורה להיות מערכת המצוות. גם רס"ג הרי כותב שיכולנו אפילו להגיע לזה בעצם מסברה לכל המצוות. כך רס"ג כותב שם בהקדמה לאמונות ודעות. לא בטוח שזה נכון, אבל ככה הוא כותב. מה שעומד מאחורי התפיסה שלו, גם אם לא היינו יכולים להגיע לזה לבד, אבל מה שעומד מאחורי התפיסה שלו, זה לא בהכרח שאפשר פרקטית להגיע לזה לבד. שזה באמת משהו שהוא נכון. זאת אומרת, באופן עקרוני, אם היינו חושבים נכון, אז היינו אמורים להגיע לזה גם לבד. אז זה הטענה. מי שאמר שאין פעמים המצוות, אז הוא אומר, זה עניין שרירותי, אבל הוא יכול היה לקבוע כל סט של חוקים שהוא רוצה. אבל אני אומר שצריך לשים לב שברור שהקדוש ברוך הוא יכול היה לעשות כל מה שהוא רוצה אם הוא היה בורא את העולם אחר. בהינתן שזה העולם, שהוא החליט שזה העולם, לעולם הזה אמורה להיות מערכת המצוות הזאת. כמובן, הוא ברא את העולם, הוא יכול היה לברוא עולם אחר. ושם יהיה מערכת מצוות אחרת. למלאכים יש, לא יודע, אם יש להם בכלל מצוות, יש להם מצוות אחרות. זאת אומרת, זה לא כל עולם וההקשרים שלו, אפילו לא בעולם שלנו, בנסיבות שונות יש יישומים שונים של המצוות. זאת אומרת, דברים משתנים לפי הנסיבות.
אולי זה בדיוק מה שנקרא יש מאין, ולכן אנחנו לא יכולים לברוא יש מאין, והקדוש ברוך הוא כן יכול.
את העולם, אבל אני אומר, אחרי שכבר העולם קיים, אז המצוות זה כבר יש מיש, ולא יש מאין. זה מה שאני אומר, ולכן אני אפילו לא בטוח שיש ויכוח בין הדעות שאומרות שיש תאמין למצוות והדעות שאומרות שאין. דעות שפשוט מדברים בשני מישורים. אלה שאומרים שהמצוות הן שרירותיות, אפשר לעשות מה שרוצים, מתכוונים לומר, אפשר היה לברוא עולם אחר עם מצוות אחרת. ואלה שאומרים שיש תאמין למצוות שהן לא שרירותיות, אפשר מתכוונים, בהינתן העולם הזה צריכה להיות מערכת המצוות הזה.
לפי
הכללים
האלו הוא
בא
את העולם.
יכול להיות, זה אני לא בטוח שאני מסכים לעניין הזה, אבל יש איזושהי התאמה.
מה ההבדל בגישה שלו הפוכה לבין זה שקודם כל הוא...
לא, כי אני לא בטוח שאת העולם הוא ברא כדי שתהיה מערכת מצוות כזאת. יכול להיות שזה עובד הפוך, הוא ברא את העולם כי הוא עוד עולם, ומערכת המצוות זה מה שמתאים לעולם פה. השאלה מי הסיבה ומי המסובב פה. הרבה פעמים מביאים את המדרש חזר הזה, אני לא חושב שגם המשמעות למדרש.
זה בעצם על איזה דטרמיניזם, שאתה אומר, אנחנו מגלים, מציאות שהיא
קיימת,
במובן מסוים, נכון, זה לא דטרמיניזם במובן הזה, שכמובן לא בהכרח כל אחד יגלה את זה. אבל זה דטרמיניסטי במובן הזה שמה שמגלים ונתפס זה כנראה משהו נכון. זאת אומרת, זה לא סתם המצאה יש מאין. במובן הזה.
זה אמירה של מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש.
אולי, כן, יכול להיות. יש, אתם יודעים, מדברים על הציידגייסט וכל מיני היסטוריונים של המדע, אז יש למשל ספר של פויר, איינשטיין ובני דורו, של לואיס פויר. שהוא כותב שמה שבעצם יש טענות של פילוסופים ושל היסטוריונים של המדע שכשאיינשטיין מצא את תורת היחסות ב-1905, תורת היחסות הפרטית ב-1905, אם הוא לא היה מוצא את זה מישהו אחר היה מוצא את זה. זה היה באווירה התרבותית, לא רק לורנס.
בהיסטוריה יש הרבה מאוד ש...
לייבניץ
וניוטון.
אז זה הטענה של הציידגייסט. כמובן, אם לוקחים את זה רחוק מאוד, אז הציידגייסט בעצם אומר שאיינשטיין הוא אפילו לא רלוונטי. זאת אומרת, בכל מקרה היה שם מישהו באותו זמן והוא היה מגלה את זה. אם זה היה איינשטיין או היה מישהו אחר, זה היה קצת רחוק מדי. אבל זה כן נכון. כן, למרות שהם לא בדיוק גילו את אותו דבר.
היה מישהו אחר וגם לא היו קוראים על דוד
איינשטיין. כן, בדיוק. זה הבן דוד שלו שגם לא קראו על דוד איינשטיין. אז הטענה היא שמשהו בנסיבות, באווירה, בתרבות, בהיסטוריה, איכשהו מביא אותנו לגלות משהו. עכשיו עוד פעם, אני לא בטוח שאני מזדהה עם התפיסה הדטרמיניסטית, זאת אומרת שבטוח היו מגלים את תורת היחסות אם לא הוא אז מישהו אחר, אני לא בטוח בזה. אבל זה כן, אני כן מסכים לתפיסה דה פקטו. אחרי שהוא כבר גילה את תורת היחסות, זה ברור שזה א' נמצא באיזשהו מקום, גם בתוכנו, גם בתקופה, לכן זה תפס. אני מספר לכם אנקדוטה, פגשתי פעם חסיד ויז'ניץ אחד, חבר שלי הראה לי איזה כתבה בעיתון כשגמרתי את המאסטר. והוא אמר לי, תראה, יש פה כזה כתבה, זה חסיד ויז'ניץ אחד בשם חיים שפלר מחיפה, שהוא המציא איזה תורת יחסות אחרת שפותרת כל מיני בעיות שהן בעיות פתוחות בתורת היחסות הקיימת. והכתבה הזה בעיתון, עכשיו זה מעניין כי בדיוק חיפשתי נושא לדוקטורט. אמרתי, וואלה, זה מעניין, כי ברור שהוא לא מתקשר עם האקדמיה, הוא חסיד ויז'ניץ, לא למד שום דבר, הוא לא יודע איך לדבר עם אנשי האקדמיה, ואין, זה לא מתקדם באמת. אמרתי, נראה, אם זה מעניין, אז אולי אני אעשה משהו על העניין הזה. אז הלכתי להיפגש איתו, והיה איזה, היה לו איזה פרופסור מהטכניון שליווה אותו, ודיברתי איתו. הוא אמר, תשמע, בחור רציני. זאת אומרת, יש שם אינטגרלים בזה, יש, הוא לא מדבר, זה לא מילים, זה לא כל מה שבדרך כלל שומעים על מדע, כן, שמי שמוציא בדילוגי אותיות את תורת היחסות מהתורה ומהזוהר. אלא הוא עשה עבודה רצינית, זאת אומרת, הוא אינטגרלים, עם הכל, הוא מגדיר, אבל מה שהוא קורא פוטון לא קשור למה שאני קורא פוטון. זאת אומרת, זה משהו, זה עולם אחר גם, אתה צריך להיכנס למערכת המושגים שלו, זה משהו משונה ביותר. טוב, אז באיזשהו שלב אמרתי, וואלה, זה נשמע מעניין. אני התחלתי לחפש בפיזיקס אבסטרקט. פעם זה היה ספרים עבי קרס, זה הכל במחשב. אז ספרים גדולים כאלה שאספו את כל המאמרים שמתפרסמים בכל העולם, בכל נושא. בסדר? אז יש בפיזיקה, יש ככה איזה 2-3 כרכים ענקיים, שכל מאמר זה שורה לכל שנה. אז הסתכלתי שם, ראיתי שכל שנה נוצרות לפחות 10-15 תורות יחסות חדשות. שגם הן פותרות את כל הבעיות שאיינשטיין, שהתורה של איינשטיין עדיין לא פתרה. אף אחד לא שמע על זה, וזה לא מעניין את אף אחד. עכשיו זה, אני לא יודע, יכול להיות שחלק מהתיאוריות האלה יש להם פוטנציאל טוב, והם פשוט בגלל...
יכול להיות שפספסים.
כן, כמות המאמרים, אז אי אפשר, אתה לא מצליח, ואתה צריך ככה איכשהו שאנשים יכירו את העבודה שלך, ולא תמיד זה קורה, וכל מיני דברים כאלה שהדברים ידועים. ואז, אבל מצד שני זה גם יכול להיות שאנשים לא הם מבינים שזה לא נכון. הם מבינים שזה לא נכון, ולכן זה לא מתקדם. זאת אומרת, גם אם לא, זה לא נעשתה איזושהי בדיקה עד הסוף, וזה בעצם אומר עוד פעם שבשביל שתיאוריה תתפוס, היא צריכה איזשהו להיקלט. זאת אומרת, זה צריך לשבת על איזשהו מצע שנמצא, שנמצא אצל כולנו. עכשיו, תומאס קון, כן, הפילוסוף של המדע, יסביר את זה כתהליך סוציולוגי. זאת אומרת, זה פוליטיקה של המדע. זאת אומרת, אם אתה מצליח לשכנע אנשים, אני לא קונה את זה. ברור שיש ממדים פוליטיים, כן, אבל כמו בכל קבוצה חברתית. אבל אני לא חושב שזה כל העניין, אני חושב שהוא טועה. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא גם חוש ריח לגבי מה נכון. הפוליטיקה גם, יש גם אלמנטים בעייתיים, אבל זה גם משקף איזושהי אינטואיציה של אנשים, למה אני מתחבר ולמה לא, מה אני מוצא בתוכי ומה אני לא מוצא בתוכי, מה הגיוני לי ומה לא, אבל תגיד שאני אפספס כמובן. אבל יש פה משהו שאם דבר נתפס, אז זה אומר שהוא נמצא בנו באיזושהי צורה. זאת הדרך שלו להתאפס. אז זה מה שאני טוען גם לגבי, גם לגבי ז'אנרים אומנותיים חדשים. זאת אומרת, בעצם הטענה היא שיש תמיד כללי ז'אנר, ולא רק שיש תמיד כללי ז'אנר, אלא זה לא כללים פורמליים, שמישהו כתב 10 כללים על הלוח ועכשיו כולם משחקים את המשחק. אם בחרנו דווקא את 10 כללים האלה ולא כל אוסף של כללים אחר, זה אומר שהכללים האלה יושבים אצלנו על איזשהו משהו שאנחנו מבינים ש, שיש כזה. אני חושב שדיברתי פעם על, על המשמעות של מושגים, על קונבנציונליזם ואסנשליזם של מושגים. יש ויכוח בין פילוסופים של הלשון איך להתייחס למושג. האם מושג זה קונבנציה, קהילה של אנשים מסכימה, מגדירה במילון מושג כלשהו, ואז יש מושג. או שמושג זה, יש לו אסנציה, זאת אומרת, יש לו מהות. זאת אומרת, מושג שנוצר בעצם מבטא משהו בעולם עצמו, עוד פעם הפלטוניזם, כן, איזושהי אידאה פלטונית. ואנשים שמאמצים מושג, הם מבינים שיש מושג כזה. אתם יכולים למשל דוגמה, מדינה דמוקרטית. מושג שבסך הכל הוא מושג יחסית חדש בתרבות שלנו. האם זה המצאה? או גילוי? זה בעצם השאלה. אז הקונבנציונליסטים יגידו, זה המצאה. זאת אומרת, אנחנו החלטנו שסוג כזה של מדינות נקרא דמוקרטי. למה? זה אוסף של תכונות, זאת אומרת, בחירות דמוקרטיות, הפרדת רשויות, לא משנה, כן, זכויות אזרח, כמה מגדירים בסיסיים של מה זה מדינה דמוקרטית. באותה מידה יכולנו להגדיר מדינה, לא יודע מה, XYZ-ית, ששוכנת בחוף ים, יש לה עד 3 מיליון תושבים, וגם יש שם בחירות חופשיות. ולזה אנחנו קוראים מדינה XYZ. או מדינה שלא יודע מה, שצבע האור של האנשים הוא שחור שם, יש שם עננים מעליה ואקטוס למטה. וזה מדינה ABC. יכולנו להגדיר מיליון מושגים. כל אוסף מאפיינים יכול להיות מושג בתפיסה הקונבנציונליסטית. אז אם זה הכל קונבנציה, אז אנחנו יכולים לאסוף כל אוסף של מושגים, להגדיר אותו, וזה יהיה מושג. לעומת זאת, בתפיסה האסנשליסטית, זה אומר, אוסף המושגים הזה מבטא איזושהי אידאה, או איזשהו משהו שבאמת קיים. זאת אומרת, אוסף התכונות הזה שאנחנו קוראים לו מדינה דמוקרטית, הוא לא במקרה. לא אספנו במקרה 3-4 תכונות, אספנו אותם יחד ונתנו להם שם כללי, מדינה דמוקרטית. אלא יש משהו, יש איזשהו סוג כזה של מדינות, שאוסף המאפיינים הזה מייחד אותם, יש לו משמעות, יש אידאה כזאת שנקראת דמוקרטיה, למרות שעד לפני 100-200 שנה אף אחד לא ידע עליה, זה לא משנה, אבל כשהיא נוצרה זאת הייתה חשיפה ולא המצאה. זאת אומרת, גילו את המושג דמוקרטיה ולא לא חשפו, לא המציאו את המושג דמוקרטיה. זאת אומרת, זאת הטענה. יש, זה, אני ממליץ לכם מאוד לקרוא, יש סופר בשם בורחס, מכירים? ארגנטינאי, חורחה לואיס בורחס. הוא גאון, זאת אומרת, אני לא מכיר סופר שאני יכול להגיד עליו גאון, פשוט בלי עניין, זה ברור, זאת אומרת, זה לא העיר גאון עם דיפלומה. אז יש לו באמת סיפורים גאוניים, יש לו אסופה שנקראת בדיונות בעברית, אני לא יודע איך זה נקרא באנגלית, בתרגום של יורם ברונוס זל, ואחד הסיפורים שם נקרא תלן אוקבר טרטיוס, שזה מספר על איזשהו כוכב בדיוני, כמובן, האיש משתולל, זה פנטזיות. איזשהו כוכב שחיים עליו אוסף של פילוסופים אידיאליסטים, לא פילוסופים, אנשים בעלי תפיסה אידיאליסטית. אידיאליזם זה תפיסה ששוללת את קיומו של עולם חיצוני. זאת אומרת, הכל נמצא רק אצלי בהכרה, אין שום דבר בחוץ. זה רק, הכל זה רק תפיסות שלי. אוקיי, ברקלי בעצם, פישוט ברקלי היה בתפיסה אידיאליסטית כזאת, והוא באמת ראש הנשיא של הכוכב ההוא, כן, ברקלי. והוא מספר שם מה קורה שם, דברים נהדרים, אבל יש לו שם כמה תיאורים, זה פשוט לא יאומן. זאת אומרת, אחד הדברים, למשל, הוא אומר, בכוכב הזה, כשרוצים להגיד שהירח רך מעל הנהר, אז אי אפשר להגיד את זה, כי בשפה של הכוכב הזה אין שמות עצם. כי אין דברים בעולם, יש רק דברים שאני רואה, יש רק תכונות, אין דברים.
אני ישנו בעולם?
בסדר, אני לא מתווכח עכשיו עם האידאליזם, אתה יודע מה דעתי עליו. אבל, ואז מה, איך אומרים את זה בשפה שלהם? מעל הזרימה המתמשכת, ירח, אני רואה שיש איזושהי זרימה מתמשכת, אבל אין נהר ואין ירח. זאת אומרת, זה הסמים, הם לא קיימים. אבל בהקשר שלנו, הוא טוען שבשפה שלהם, כיוון שאין אין, אין בחוץ שום דבר, זה רעיון גאוני. בשפה שלהם, כיוון שבפילוסופיה שלהם אין שום דבר בחוץ, אז ברור שמושגים זה קונבנציה ולא אסנציה. אני מתרגם, אני מדבר בשפה שלי. זה סיפור, זה לא, הוא לא מדבר שם על הפילוסופיה. אבל נכון, עכשיו, מה שקורה במצב כזה, שכל אוסף של תכונות מגדיר מושג. כי הרי אין אסנציה. זאת אומרת, אם יש עולם חיצוני, זאת אומרת, יש בעולם אידאה כזאת שנקראת מדינה דמוקרטית. אם כן, אז אני מגדיר את אוסף התכונות האלה, ואני נותן איזה שם. מדינה דמוקרטית, זה המושג. אבל אם אין בחוץ שום דבר, לא מדינות לא דמוקרטיות וכן דמוקרטיות, ולא אידאות ולא כלום, אז בעצם כל אוסף של מאפיינים בחוויה שלי, אפשר לאסוף אותם ולהגדיר את המושג. נכון? אז הוא אומר, צריכת הציפור במרחק עם הצבע של הענן השלישי משמאל, לזה גם קלה. האוסף של שני הדברים האלה. זאת אומרת, כי אין לזה שום משמעות, הרי לא הציפור קיימת ולא זה, זה רק אוסף של חוויות, זה הכל קונבנציה. עוד פעם, זה ניתוח בשפה שאני הגדרתי כאן, עם הקונבנציה והאסנציה, הוא רק מתאר. אבל זה ביקורת רצחנית על האידאליזם. זאת אומרת, זה פשוט, באמת, זה נהדר. אבל גם פה רואים בדיוק את אותו דבר. כשאתה יוצר מושג, או שאתה יוצר רעיון, או שאתה יוצר ז'אנר אומנותי, אתה בעצם מגלה, יש לזה אסנציה. זה לא קונבנציה בלבד. זה לא יכול להיות קונבנציה בלבד. אחרת זה לא היה נתפס. האלטרנטיבה היא כמובן האלטרנטיבה של קונט, שאומר שזה הכל פוליטיקה. אין לזה שום משמעות, פשוט השאלה מי יש לו יחסי ציבור יותר טובים, הוא משתלט, הוא נהיה האומנות, הוא נהיה הכל. אני לא רוצה להסכים לזה. אני לא מסכים לזה למרות שבאומנות מודרנית הרבה פעמים יש איזו תחושה שזה ככה עובד. והם תמיד מאשימים כמובן את כל האחרים בזה. כי הפוסל במומו. ושהם, אצלהם זה באמת אין שום דבר. מי שאומר שאין אמת מסביר שכולם עובדים לפי אינטרסים, נכון? זה השיח הפוסט-מודרני, שכולם עובדים אינטרסים. למה הוא אומר את זה? כי הוא עובד באינטרסים. זאת אומרת, הוא לא מכיר משהו אחר. כי אין אמת, יש רק אינטרסים. הוא לא מוכן לקבל שאני עובד כי ככה זה נכון בעיניי. זה גם בהקשר האמנותי, כשאתה הולך לסוציולוגיה ולפוליטיקה, במקום למהות, זה פשוט בגלל תפיסת העולם שלך.
יש הרבה תיאוריות, נגיד, בפיזיקה, שכל אחד אמר שזה שטויות, במשך השנים זה התקבל, אפילו המפץ הגדול או משהו.
אבל זה התקבל בהתחלה.
זה היה נגד מה שאנחנו מרגישים.
זה לא תמיד מה שאנחנו מרגישים במבט ראשון זה באמת מה שנמצא בנו. זה לא אומר שתמיד האינטואיציה הראשונית שלנו צודקת. מה שאני כן אומר, שאחרי שעבדו ובדקו וחשבו על זה שוב, וזה עבר תהליך, פתאום אנחנו כן רואים שזה נכון. זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לטעות כשיש לנו איזושהי אינטואיציה. ברור שאנחנו יכולים לטעות. הרבה פעמים טועים. אני רק אומר שאם משהו מתקבל, אם משהו נתפס כנכון, זה אומר שיש בו משהו אמיתי. זה לא רק פוליטיקה בעיניי.
אז זה רק
ברטרו.
כן? אז זה רק ברטרו.
נכון, אם אתה רוצה מדדים, אם אתה רוצה מדדים, אז ברור שזה רק ברפלקציה, זה רק במבט אחורה. כן.
זה עושה הרעיון. לפני המפס הגדול, כל אחד אמין שהעולם הוא אינסופי.
קדמון.
היה התחלה, וכל אחד.
וגם אינסופי במרחב, נכון? גם אינסופי במרחב וגם בזמן.
כן.
נכון.
זה היה ברור לכל אחד.
נכון. יש טעויות. אנחנו מגלים טעויות, אבל אחרי שאנחנו מגלים אותם, אז אנחנו מבינים שזה מה שנכון. זה הנקודה. זאת אומרת, אנחנו בעצם חופרים בתוך עצמנו. תגליות המדעיות באיזשהו מובן, זה כניסה יותר ויותר עמוק לתוך עצמנו, לא רק לעולם. ביחד. זה הולך... טוב, אז בטענה, מה שאני רוצה לומר זה שאנשים שמדברים על, אני מסכם רגע את ההערה האומנותית, אנשים שמדברים על הערך של חופש אומנותי בעצם טועים באותה טעות של אריאלון ושל עמוס עוז וכל מה שדיברתי בפעם הקודמת. חופש אומנותי לא מייצר אומנות, חופש אומנותי זה נונסנס, זה ניהיליזם. מה שאפשר לדבר עליו זה על חירות אומנותית. חירות אמנותית פירושו, השאלה היא איך אתה מצליח לבטא את עצמך בצורה מיוחדת בתוך מערכת הכללים. ולכן גם כאן אותו הטעות ואותה אלטרנטיבה צריך לדבר בין חופש לבין חירות. כל מה שאמרתי בהקשר האתי והדתי וכל הקשר אחר, נכון גם בהקשר האמנותי. ולכן למשל מדברים על יצירה דתית. שזה בעיה, כי דתיים יש להם כל מיני מגבלות, הם לא יכולים לעשות דברים בהקשר האמנותי. זה לא, בעיניי אין לו שום בעיה, להפך. ככל שיש עליך יותר מגבלות, אתה יכול, לדעתי, לבטא אומנות גבוהה יותר. עכשיו, זה לא חייב להיות, לא, אתה לא צריך להגביל את עצמך בכוונה רק כדי להיכנס לבעיות. אבל מצד שני, זה בכלל לא מונע ממך להיות אומן גדול. בכלל לא, להפך. זה לא יאפשר לך להיות אומן יותר גדול. זה עוד פעם אותה טעות. אנשים חושבים שבשביל לייצר אומנות צריך חופש, אבל זה לא נכון. בשביל לייצר אומנות חייבים כללים, רק צריך חירות בתוך הכללים. זה מה שכתוב, הלוחות, לוחות אלוקים, נכתב בכתב אלוקים חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות. מה הכוונה תקרא חרות אלא חירות? כשיש לוחות אבן ואתה חורט בתוכם אותיות, אז זה חירות. למה זה חירות? כי האבן מאוד מוצקה, ובתוך זה אתה מצליח לייצר אותיות מיוחדות, אוקיי? אבל בלי הלוחות אבן שנביא מסגרת לאותיות, אז אין איזושהי משמעות. זה לא, זה לא, זה לא חירות. טוב, זה נקודה.
אפשר להגיד את זה גם אולי על טעם. יש כאלה שאומרים או טעים או קשר.
כן, האמת שזה פשוט משפט במתמטיקה, זה ברור. מבינים שזה חייב להיות ככה. לא, זה חייב להיות ככה. שמה שיותר קשה או פחות טעים. כי הרי אם זה היה יותר טעים, אז מי שהיה אוכל לא קשה גם היה אוכל את זה. אז מסעדה כשרה היא בהגדרה קטנה או שווה בטיב שלה ובמחיר שלה, למסעדה לא יקרה. לא קשה. חייב להיות. כי ברגע שהמסעדה הקשרה יהיה לה יתרון, המסעדה הלא קשרה תעשה את זה גם. אבל אם המסעדה הלא קשרה יהיה יתרון, המסעדה הקשרה לא תוכל לעשות את זה. נכון? לכן ברור שאתה קטן שווה, תמיד. וככל שיש יותר מגבלות, אתה יכול פחות להשיג את מה שאתה רוצה. אוקיי, זה לא אומר שהיא לא יצירתית. המסעדה הקשרה צריכה להיות יותר יצירתית מהמסעדה הלא קשרה. כי יש לה יותר אילוצים. לא, אמיתי. זה בדיוק אותה נקודה. אז אם אתה רוצה את מה שהכי טעים, לך למסעדה הלא קשרה. אם אתה רוצה את מה שהכי יצירתי, לך למסעדה הקשרה. טוב, אולי אני רק אסיים את ההערה הזאת בנקודה. יש בספר של גרשום שולם, הוא מספר שם על איזה מיסטיקן אחד, הוא מדבר על מה זאת מיסטיקה. הוא מביא איזה משהו מסיפור של הגנון, לא משנה, אני חושב. שהוא בעצם מדבר על מה זה מיסטיקה, והוא אומר, מיסטיקה גם זה נשמע לנו כמו משהו אוסף הזיות סובייקטיביות של מישהו. הוא אומר שזאת טעות, שהוא צודק. אוסף הזיות סובייקטיביות של מישהו אין לזה שום משמעות, זה לא אומר כלום לאף אחד אחר חוץ ממנו. מיסטיקה משמעותית, ויש מיסטיקות משמעותיות, זה מיסטיקה שאחרי שהבן אדם חוזה את ההזיות שלו במרכאות, כולם תופסים בזה משהו, זאת אומרת כולם מבינים שיש בזה משהו. זה מיסטיקה משמעותית, כי אחרת, לא כולם, אבל הרבה, אני לא מדבר על כולם, כמובן, יש קבוצה מספיק משמעותית שרואה שיש בזה משהו, ואז הוא נהיה מיסטיקן משמעותי. העובדה היא שיש אנלוגיות מרתקות בין מיסטיקות שונות במקומות שונים לחלוטין בעולם. זה תמיד דואלי, זה תמיד יין ויין, זכר ונקבה, כן, נוקבה ודוחרה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, יש המון המון מקבילות. למה? כי מיסטיקה זה איזשהו סוג של משהו שהוא לא סובייקטיבי. אתה חוצב אותו מתוכך, אתה מבין אותו מתוכך, אבל אם אתה מיסטיקן מוכשר, אם אתה מיסטיקן בעל משמעות, אז כשאתה מוציא אותו החוצה, פתאום כולם מוציאים את זה בתוך עצמם גם כן, או הרבה מוציאים את זה בתוך עצמם גם כן, ואז פתאום הם מבינים שיש פה משהו משמעותי. אותו דבר פילוסופיה אקזיסטנציאלית, אקזיסטנציאליסטית, גם זה שם ככה. אז חלקם סתם מדברים שטויות, אבל חלק אחר בעצם הוא מוצא בתוך עצמו איזה שהם רעיונות, אבל זה נתפס כמשהו שמדבר אליי, שחידש לי משהו, שאני מבין שהוא גילה שם משהו מעניין, ואז הוא הופך להיות פילוסופיה משמעותית. כן, יש קירקגור למשל שמדבר, אחד מאבות האקזיסטנציאליזם, אז הוא מדבר על שלושה שלבים בביוגרפיה שלו, שמתוך זה הוא ניסח שלושה שלבים בהתפתחות של אדם דתי. והוא אומר, הוא היה דתי נוצרי. הוא אמר שהשלב הראשון זה השלב האסתטי, השלב השני זה האתי, והשלב השלישי זה הדתי. האסתטי זה מין הדוניזם כזה, שבן אדם עושה, חי את העולם. אתי זה כאשר בן אדם מתגבר על ההדוניזם ולפי הכללים, כן, אתיקה קנטיאנית כזאת, זאת אומרת, שיש כללים ואתה מציית לכללים ואתה מתגבר על כל ההדוניזם האסתטי. והדתי, והשלב השלישי, זה השלב שבו אתה מתגבר גם על האתיקה. זאת אומרת, גם את האתיקה אתה מכופף בפני איזשהו צו דתי, ובמובן הזה אתה בעצם התקדמת עוד שלב. הוא תיאר את זה בתוך החיים שלו, ואחרי זה ניסח את זה בספרים שלו, וכמה וכמה ספרים שלו, גם חילו העדה, שזה הידוע לעקדה, אבל גם בספרים אחרים. ולמה זה תפס? למה הוא נחשב פילוסוף חשוב? כי אנשים באמת מצאו גם בתוך עצמם את ההיררכיה הזאת, את המסלול הזה שעוברים, שיש פה איזה שהם שלושה שלבים עוקבים. זאת אומרת, הוא נכון שהוא חצב את זה מתוך עצמו, אבל אחרי שהוא ניסח את זה והגדיר את זה, פתאום לא מעט אנשים הבינו שהוא לחד פה משהו אמיתי. זאת אומרת, הוא תפס פה משהו בעל משמעות. אוקיי, הערה שנייה. התחלתי את הסדרה הזאת בשתי הערות על פסח. זאת אומרת, אמרתי שבפסח אנחנו חוגגים את היציאה מעבדות לחירות, ובעצם מה שקרה שם אתגר את התפיסה הזאת בשתי צורות, לראות את זה כיציאה מעבדות לחירות. הדבר הראשון הוא שקיבלנו תורה. אם שקיבלנו תורה, אז לא הייתה לנו עבדות לחירות, קיבלנו מערכת מאוד מגבילה, מאוד דורשת, מאוד מפורטת, אומרת לנו מה לעשות ומה לא לעשות בכל שלב, אז זה לכאורה לא חירות. אז זה הסברתי, זה מה שהסברתי עד עכשיו. טענתי שברגע שיש מערכת כללים, שאתה פועל בתוכה, רק אז אתה יכול להיות בן חורין. לא רק שזה לא סותר, בלי זה אי אפשר להיות בן חורין. הדבר השני שהעליתי שם, וזה מה שאני רוצה עוד לגעת עכשיו, הדבר השני זה הקולקטיביות. שהמהר"ל כותב ועוד כותבים שכשיצאנו ממצרים, אז בעצם נולד הקולקטיב היהודי. עכשיו, ביום התפיסה המקובלת היא שכשאתה חלק מקולקטיב זה ההפך מחירות. זאת אומרת, חופשי זה לגמרי לבד, כמו שאומר השיר. כשאתה מוגבל או אתה חלק רואה את עצמך כחלק מקולקטיב, אז בעצם אתה לא בן חורין. ועוד פעם, אני לא צריך להאריך בזה. זאת אומרת, אני חושב שזה בדיוק אותו דבר. הקולקטיב הוא בסך הכל, קודם כל, במישור הראשון, קולקטיב הוא בסך הכל עוד איזשהו אילוץ על דרך החיים שלי. ואם אני רואה את עצמי כחלק מקולקטיב, ברור שזה מגביל אותי. ולכן אני פחות חופשי. אבל מצד שני, ברור שזה לא פוגע בחירות שלי, אלא אולי אפילו ההפך. ויש השאלה, איך אני מנתב את עצמי בתוך המסגרת הקולקטיבית, בזה אני יכול לבטא את החירות שלי. מי שחי אני בודד, אז בטח, רובינזון קרוזו וששת, הם היו חופשיים לגמרי, אבל הם לא היו בני חורים. לא היה עליהם שום דבר, שום מגבלה, במובן הזה כמובן, אין מגבלות אחרות. אז לכן, עוד פעם, בדיוק את אותו מהלך שדיברתי קודם, אני אומר גם כאן, שהקולקטיביות בסך הכל מוסיפה לי עוד מערכת של אילוצים, ובכך היא בעצם דווקא עוזרת לכונן את החירות, ולא מגבילה אותה, היא מגבילה את החופש. אתה מוריד את החופש, אבל לא את החירות. אבל יש משהו מעבר לזה. כשאנחנו מדברים על קולקטיב, אנחנו בעצם מדברים, הרי סביב מה קולקטיב מתאגד. ואלה של האנרכיסטים, כן, שמתנגדים לקולקטיבים, למה מתנגדים לקולקטיבים? מתנגדים לקולקטיבים, בגלל שהם לא מוכנים לקבל ערכים קולקטיביים. זאת אומרת, כשאתה מגדיר קולקטיב, זה בדרך כלל איזושהי מערכת ערכית שכולנו פועלים בשבילה או שותפים לה, ולכן נותר קולקטיב. זאת אומרת, אחרת, מה, סתם כי אנחנו גרים באותה שכונה? זה לא קולקטיב. אז צריך להיות משהו שמלכד אותנו או מגדיר אותנו כישות קולקטיבית, וזה כנראה איזה שהם ערכים משותפים. ולכן בעצם, כאשר אני פועל בתוך מסגרת ערכית, תמיד יהיה שם קולקטיב ברקע. זה לא שני אספקטים, מה שאמרתי קודם. שמצד אחד קיבלנו מערכת ערכית, מצד שני נכנסו לקולקטיב. זה לא צד שני. זה שני צדדים שאותה מטבע. זאת אומרת שברגע שיש מערכת הערכים מחייבת, כל מי שמחויב למערכת הערכים הזאת בהגדרה יותר קולקטיב. אז לכן ברגע שאתה פועל בתוך מערכת ערכית, אתה גם פועל במסגרת הקולקטיב. לפעמים הקולקטיב הזה מתאסף, כמו נגיד קומוניזם. כל מי שהזדהה עם הקומוניזם, אז בא, וכך נוצר הקולקטיב. ומעמד הר סיני זה עמד הפוך. קדוש ברוך הוא ייצר את הקולקטיב דרך הקבוצה שעליה הוא הטיל את המצוות. לא התאסף כל מי שהיה מעוניין. אבל עדיין, בשורה התחתונה, תמיד כשיש מערכת ערכית שבתוכה אני פועל, אני גם פועל בתוך מסגרת קולקטיבית. ולכן שני האספקטים האלה שדיברתי עליהם, הקולקטיביות, למערכת הערכים, לתורה, זה שני צדדים שאותה מטבע. זה לא שני דברים שונים, ולכן גם הטיפול בהם הוא באותה צורה. ולזה יש כמה השלכות מעניינות שהן אקטואליות. אז זה אני רוצה טיפה להתעכב עכשיו. היום מאוד אופנתי ומקובל לחפש זהויות יהודיות אלטרנטיביות. זהות יהודית חילונית, זהות יהודית כזאת, זהות יהודית אחרת. ובמובנים מסוימים גם המאמר של עמוס עוז עוסק בעניין הזה, זה מחזיר אותי שוב פעם המאמר ההוא. ויש כל מיני הגדרות, אחת הנקודות, הסיטואציות המעניינות שבהן זה עלה, וסיפרתי את זה פעם, אני לא זוכר, בנאום השפנים של הרב שח. הרב שח עם כן? אוקיי. אז אם כך, הטענה בעצם שאנשים כנראה מאוד חשוב להם להיות יהודים. אתה אומר להם שהם לא יהודים, זה פוגע בהם. אוקיי? אז השאלה היא עכשיו, מה בעצם מה יכולה להיות ההגדרה האלטרנטיבית? חיים הרצוג שהיה אז הנשיא בתקופת הנאום של הרב שח, מה זאת אומרת? ידיהם מגוידות לקיבוצניקים, שהרב שח אומר, במים יהודים. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? ידיהם מגוידות מעבודה ומעמל וחקלאות וצבא והתיישבות, ואיך אפשר להגיד שהם לא יהודים?
ארץ ישראל.
זאת הגדרה מוזרה ליהדות. אני חושב שיש הרבה אנשים בעולם שידיהם מגוידות מעמל. יש לא מעט אנשים שמשרתים בצבאות שונים, גם בצבא שלנו, גם בצבאות אחרים. אני לא רואה אף אחד מהמאפיינים האלה כמאפיין שהוא יהודי, באופן עקרוני.
אבל הוא דיבר על ארץ ישראל.
מה?
הוא דיבר על ארץ ישראל.
כן,
הוא
גם בארץ ישראל.
הוא יושב בארץ ישראל, לכן זה יהודי.
בסדר.
ולא, הוא לא אמר רק את זה.
גם בארץ ישראל, גם דרוזי וערבי. גם בארץ ישראל. לא, אני לא חושב שזה מאפיין יהודי. אני אולי אחדד יותר עוד מעט. למה? אני אחדד יותר. הנקודה היא שמה שקורה, יש איזושהי בעיה מובנית בחיפוש הזה אחרי הזהות יהודית חילונית, והיא נוגעת לכל מה שדיברנו עד עכשיו. ושברגע שאתה מגדיר זהות אלטרנטיבית, אתה צריך להגדיר לי באיזה מובן זה עדיין המשך של מה שהיה, נכון? אחרת זה לא יהדות אלטרנטיבית, זה משהו אחר. אני אקום פורקן, תהיה בריא. אם אתה רוצה להגיד שאתה היהודי העכשווי, זאת אומרת, אתה ממשיך את מה שאני נקרא עד עכשיו יהדות, אז תסביר לי במה. אז במה אתה ממשיך? מה משותף לך עם מה שהיה קודם? עכשיו, כשמנסים לחפש מה משותף, אז תראו, דיבור עברית, אז יש גם הרבה אחרים שמדברים עברית פה בארץ. יש הרבה יהודים טובים בחוץ לארץ שלא מדברים עברית, כך שקשה, ואני לא חושב שהחברה האלה מחת העובדה שהם יהודים, גם מי שלא דתי. אז לכן אני חושב שדיבור עברית הוא לא רלוונטי, וקריאת ספרות עברית גם לא רלוונטי. אפשר לקרוא ספרות עברית אם אתה מדבר עברית, ואפשר לקרוא את התרגום שלה באנגלית אם אתה רוצה את זה באנגלית. חיבור לתנך בוודאי לא, הנוצרים הרבה יותר מחוברים לתנך מאשר היהודים. שירות בצבא, יש דרוזים, צבאות יש גם בעמים אחרים. מה שאני בעצם רוצה לומר זה שזהות יהודית חילונית, גם אם קיים משהו כזה, זאת זהות אתנית. זאת זהות אתנית במובן הזה שזה אוסף של מאפיינים עובדתיים. אני בן של יהודים, אני הצאצא של כל הדורות הקודמים כמובן, נכון? ארץ ישראל אם אתה רוצה, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל מה שלא תצליח למצוא שמה זה ערכים. אין ערכים בזהות יהודית חילונית, לא בגלל שלחילונים אין ערכים, דיברתי על זה פעם בסדרה הזאת, אמרתי שיש רק סוג אחד של חילוניות, יש הרבה סוגי חילונים, יש רק סוג אחד של חילוניות. אותו דבר גם פה. זאת אומרת, אין דבר כזה זהות יהודית חילונית במובן הערכי. כי מה משותף לזהות הזאת עם סט הערכים שהיה מוגדר להיות יהדות עד עכשיו? אז תגידו, הערכים האוניברסליים, לא תרצח, לא תגנוב, לעזור לזולת. זה נכון בכל העולם. זה נכון בכל העולם. אתם יכולים לשמוע את כל החבר'ה האלה יושבים על פופים בבתי המדרשים ומסבירים לעצמם שהיהדות שלהם זה כך, זה שאני אומר, אני, האוזניים שלי מצטלצלות כשאני שומע את הדברים האלה. זה פשוט אוסף של שטויות והבלים כאלה.
עכשיו הם כולם מגיעים בתיקון עולם.
כן, בדיוק. תיקון עולם, כולם מתקנים את העולם. כל אחד באותה צורה גם. זה לא, בדרך כלל גם האופנים שמתקנים את העולם זה לקוח מהגוי. וזה בסדר אגב, אני לא פוסל את זה. אני לא טוען שזה רע. אני טוען שזה לא יהודי. הנקודה היא שאתה לא יכול, ברגע שאתה תיקח ערך אוניברסלי, אתה לא יכול להשתמש בו בשביל להגדיר יהדות. יש כל מיני שאלות כאלה שעולות בכל מיני הקשרים. למה נגיד בגיור אז מחפשים האם הגר אוכל כשר, שומר טהרת המשפחה, שומר שבת, ולא מצוות בענן החזור? למה אם הוא רוצח אז הוא יכול להיות יהודי אבל עבריין, אבל אם הוא אוכל כשר אז הוא לא יהודי? לא דתי, לא יהודי דתי. למה ההבדל? רצח זה יותר חמור. מי שאמרתי זה כבר פעם, נדמה לי. אני טוען שזה טעות לוגית, השאלה הזאת. זה לא בכלל השאלה של, זה לא שאלה של יהדות, זה שאלה של לוגיקה. זאת אומרת, כשאתה, אריסטו הסביר לנו איך מגדירים משהו. איך מגדירים משהו? תמיד נותנים את הסוג ואת המין. זאת אומרת, כשאתה רוצה להגדיר בן אדם, אז לא אומר זה חי, מדבר. חי זה הסוג, זאת אומרת, זה האוסף הדברים שהבן אדם הוא אחד המינים בתוכו, צריך להגדיר בתוך הסוג הזה מה מייחד את האדם מול שאר המינים. אתה צריך לתת את המין ואת הסוג. זה הצורה להגדיר דברים. גם בעולם הצומח, בעולם החי, ככה תמיד מגדירים דברים. אז לכן יש משפחות ויש תת משפחות ולא תת משפחות, כך תמיד בונים טקסונומיה, גם של צמחים, גם של בעלי חיים. עכשיו, ברור שאם אתה תגדיר, ברור שרצח הוא איסור מאוד חמור בעליך. האיסור הכי חמור שיש בעליך. זה אין ספק, לא על זה הוויכוח. השאלה היא אם רצח הוא אלמנט שמייחד את היהדות. כי בשביל להגדיר את הבן אדם כיהודי, לא מספיק לבחון האם הוא שומר את המצוות הכי חמורות. כי אם כל הגויים גם עושים את זה, אז הוא לא מגדיר אותו כיהודי. עוד פעם, זה לא אומר שאם הוא רוצח אז הוא צדיק. אם הוא רוצח אז הוא לא בן אדם, לא שהוא לא יהודי. זאת אומרת, יהודי צריך להיות בן אדם שמקיים סט של מצוות, לא המצוות האוניברסליות דווקא, כי המצוות האוניברסליות אמורות להיות תקפות לגבי כל בני האדם. אז לכן, כהגדרה לוגית של המושג יהודי, זה פשוט טעות להגדיר את זה על בסיס ערכים אוניברסליים. אבל ערכים לא אוניברסליים הם בהגדרה הערכים של הדתיים. אז איך תיתכן הגדרה ליהדות חילונית? על פניו, לא תיתכן, פשוט לא ייתכן. וכל ההגדרות שתשמעו, הן תמיד יהיו הגדרות או אוניברסליות או נונסנס. זה או נונסנס או נונסנס. או גנטיקה. כן, זה אחרי מהתהלכים, זה תחום הערכים. מה אתה יכול להישאר? אתה יכול להיות כמובן עם יהדות אתנית. אתה יכול להגיד, אנחנו מדברים עברית, אנחנו צאצאי הדורות הקודמים, אנחנו קשורים להיסטוריה היהודית באיזושהי צורה, שזה הכל נכון, זה בסדר גמור. אז זאת זהות במובן לגמרי אתני-טכני, בדיוק כמו שיש זהות בלגית ומרוקאית ואוסטרלית ואני לא יודע, מה שאתם רוצים. נכון? כל אחד יש לו את ההיסטוריה שלו, את האבות שלו, אז גם לנו יש, זה ברור. ובמובן הזה גם ארץ ישראל זה אותו דבר. מבחינתם ארץ ישראל זה כמו שבלגיה לבלגים. מה ההבדל? זה לא יכול לכונן זהות יהודית במובן הערכי. אתה למשל כיהודי חילוני, אידיאולוגי, לא יכול להאשים אותי בזה שאני לא מספיק יהודי, נכון? אם אני לא מספיק יהודי, אז אני לא יהודי, מה הבעיה? אם אתה לא מדבר במישור הערכי, אלא רק במישור העובדתי, אז אין לזה שום משמעות לבוא למישהו ולהגיד, תשמע, אתה לא יהודי, זה לא בסדר. אבל כשהרב שך מאשים אותם שהם לא יהודים, זאת האשמה בגלל מערכת הערכים היהודית, לא בגלל האתניות. ברור שהוא מסכים שהם אתנית הם יהודים, זה לא השאלה. אלא השאלה במובן הערכי. עכשיו, מה שהפתיע אותי שם, זה שהם באמת ידעזו מזה. אבל בעצם, במובן מסוים, בתוכם, כנראה, למרות שהם לא מודים בזה, אבל כנראה יש גם משהו מהיהדות הערכית, ולא רק מהיהדות האתנית. אבל הם לא הצליחו להגדיר את זה לעצמם. הם לא הצליחו. הם פשוט מאמינים סמויים. זאת אומרת, הם רק לא מודים בזה שהם באמת מאמינים.
אחד יש לו אותה ליצור.
כן, כן, זה נכון. אבל זה נכון וגם לא משנה כלום בעיניי, אבל זה נכון, כן. זאת אומרת, בגלל זה כנראה יפריע, וזה באמת הפתיע אותי מאוד. וזאת בעצם נקודה מאוד חשובה לכל מיני דיונים שמתנהלים היום לגבי יהדות חילונית. אז הרבה פעמים כשתראו את הוויכוחים האלה, מה זאת אומרת, אין לך מונופול על היהדות, יש לנו יהדות כזאת, יש יהדות אחרת. זה מעבר לשיח הרק הזה, הפוסט מודרני, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, כן, מה שנקרא מרשל מקלואן, לא, זה כבר גלובלי, יש אנדרסון, בנדיקט אנדרסון, על קהילות מדומיינות. קהילות מדומיינות, זה כאילו, כל עצב של אנשים שמחליט שהוא קבוצה, אז הוא קבוצה. כן, פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, כמו שיהודה עמיכאי כותב. אז כן, פשוט כמו הפלסטינאים, כן. אין עם כזה באמת, זה ברור. אלא מה? הם יצרו לעצמם איזושהי זהות מדומיינת, ועכשיו, בסדר, באמת יש להם עכשיו איזושהי זהות משותקת, אי אפשר להתמקח עם הזהות, עם התחושה העובדתית הזאת. מה שגולדה אמרה וכולם צוחקים עליה, היא צדקה שאין עם כזה. אין עם כזה במובן המהותי. בסדר, יש פה קבוצת אנשים שמגדירים את עצמם עכשיו כקבוצה, עכשיו צריך לראות מה עושים איתם, אני לא יודע. אני לא מדבר כרגע על השאלה פרקטית, מה עושים איתם. אבל במובן המהותי זה ברור שזה אולי הדוגמה הכי קיצונית לאומה מדומיינת. ואגב, אחד הדברים, יש ספר של שלמה זן, מאוניברסיטת תל אביב, הקומוניסט, איך זה נקרא? מי המציא את העם היהודי? אז הוא כותב שם שבעצם זה הכל מדומיין ואין שום היסטוריה יהודי, וזה הכל בוקס, זאת אומרת. זה נושא של אנשים שהמציאו לעצמם היסטוריה והחליטו שהם עם. כשהוא שמאלן קיצוני ותומך בפלסטינים, שזאת הדוגמה הכי קיצונית לעם שהוא בדיוק במשמעות הזאת. וזה מאוד מעניין, הסתירה הזאת של הפוסט-ציונים. זאת אומרת שהם מוכנים לקבל לאומיות מדומיינת רק שהיא יש אחרים. שלא מוכנים לקבל לאומיות מדומיינת כי אצלה, ובטח לא להכיר בזה שהיא לא מדומיינת. אבל הטענה שלי שמעבר לזה, גם אם תצליח למצוא הגדרה כזאת, זאת תהיה הגדרה במישור העובדות ולא במישור הערכים.
גם אבו מאזן הגדיר אותנו עכשיו.
כן,
אבו מאזן.
אבל אני אומר ש הרבה פעמים הביקוחים האלה, כשאתם תנסו לחשוב על זה עוד פעם בשפה הזאת, אתם בעצם תראו שכמו שאמרתי קודם, קולקטיב אמור לבטא ערכים. זאת המשמעות של החירות שלי כשאני אחד, כשאני פרט בתוך קולקטיב. קולקטיב שלא מבוסס על ערכים, בסדר, עכשיו אני אגדיר אותו כקולקטיב, אני לא מתווכח על הגדרות, אבל אתה לא יכול לטבוע בשמו שום דבר. אתה לא יכול להגיד, תראה, אתה לא נאמן ליהדות שלך או לבלגיות שלך. מה אכפת לך מה אני נאמן ומה אני לא נאמן? אז אני לא רוצה להיות נאמן ליהדות שלי או לבלגיות שלי. מה זה משנה? אני יהודי או לא יהודי אתנית, וזה חשבון שלי בלבד, זה לא מעניין את אף אחד. אם אתה בא לענות אם אני יהודי או לא יהודי, זה אומר שאתה תפס שיש פה איזשהו מימד ערכי בהגדרה הזאת, ולא רק מימד עובדתי. ואת זה לדעתי יהודים חילונים לא הצליחו עדיין לעשות, ואני בספק רב אם הם יצליחו אי פעם, למרות שהרבה אנשים עובדים על זה. אוקיי, אנחנו נעצור כאן.